בשעה טובה, אומרים למסע מן הסערה. אפשר להבין משם הספר שעורכי הספר רואים בו את המסע המרכזית הספר. ולכן השם של הספר כולו ניתן לשם המסע הזאת. למיתו של דבר, המסע הזאת לא מאוד שונה מזאת שקדמה לה. כלומר, אם מישהו מכם קרא, קראת?
טיפה.
יכולת לראות שלא הופתעת מהרעיונות שפגשת. הם מנוסחים בשפה קצת שונה, אולי במונחים קצת שונים מהמונחים שראינו במסה הקודמת, גישה הלכתית על היסורים, אבל בטוח של דבר הם מאוד מזכירים אותם. אני חושב שהדבר המרכזי שמייחד את המסה הזאת, ובזה בעיקר אני ארצה שנתמקד, הוא שזה המסה היחידה בכל הספר שבו יש אמירה אישית, שבו הגריד משתף אותנו בחוויית סבל וייסורים שלו, שהוא עבר עם גילוי מחלת הסרטן אצלו, והוא כותב ממש מתוך תאומות ליבו, תוך כדי תיאור של מה הוא חווה ומה הוא מרגיש, ומדובר לא בכתיבה ספקולטיבית כמו הכתיבה של רעיונות אבסטרקטיים, אלא ממש בשיתוף בחוויות. שאני אספר שיצא לי לפני שנתיים, שלוש שנים, היה לי ידיד שהיה חולה בסרטן, ובחצי שנה האחרונה לחייו קבענו חברותה, היינו כל שבוע נפגשים ולומדים, וכל פעם משהו אחר, לא היה משהו קבוע. ופעם אחת הוא אמר לי, תקרא לי משהו ממין הסער, אני רוצה לשמוע משהו מההתמודדות של הרב סולובייצ'יק עם ייסורים. ואני הקראתי לו את הקטע שבו הרב סולובייצ'יק מתאר את האופן שבו הוא הגיב למחלת הסרטן שלו. ואותו יהודי היה מנופח כולו מתרופות, בעל ייסורים גדול, וישב עם עיניים עצומות, וכמעט כל משפט שני הוא אמר אמן. הוא כאילו הרגיש שהוא מתאר באופן אותנטי גם את החוויה שלו, ואני חושב שאלו המקומות הכי חזקים שאדם יכול לעשות, אם הוא מסוגל לפתוח את הלב ולשתף במה שהוא עצמו מרגיש וחש, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב. כן? המסה עצמה, לפי מה שמתואר בהקדמה, היא נישאה על ידי הגריד, ופה אני רוצה קצת להסביר למה יש פה כפילויות בספר. זה כרוך בנקודה מרכזית בהבנת העריכה של כתבי הגריד. וזה שהגריד ביסודו של דבר לא היה משנות ה-40 המאוחרות או ה-50, אפשר לומר, הוא לא היה איש שישב וכתב בצורה מסודרת, כמו שהוא היה מורה לרבים. ולמעט החיבורים הצעירים שלו, שזה איש ההלכה, וקשתם משם, והחיבור האנגלי הפחות ידוע, ילחק מיינד, הרוב המכריע שמה שפורסם ממנו, זה מתוך הרצאות שהוא נסע על פה. דברים שהוא אמר על פה, נרשמו בחלקם, חלק על ידו, חלק על ידי אחרים, בעריכה כאן של הכרכים האלה, גם חלק שהוחזרו מהקלטות שנשתמרו, כי משנות ה-60 יש יותר הקלטות. זה משפיע מאוד על על אופי הכתיבה והכפילויות, כי כשאדם כותב בכתב, הוא כותב פעם אחת. אבל כשאדם מדבר על פה, הוא מרצה על פה, יש לו רעיונות שחשוב לו להעביר אותם, והוא מעביר אותם בפני כל מיני קהלים, והוא יכול לחזור יותר מפעם אחת, יותר מ-20 פעמים על אותם רעיונות, אם בעיניו הם רעיונות מרכזיים, אם בעיניו הם רעיונות שחשוב לשתף אנשים בהם ולהדריך אותם. ולכן נמצא אותו חוזר הרבה פעמים על רעיונות. בדברים על פה, הדברים האלה הם מקובלים ומובנים, אבל כשאנחנו מעבירים את זה לכתב, יש לי פה קצת סימני שאלה, מדיניות העריכה, שכן אם יש טעם לשים קטע אחרי קטע אחרי קטע, שהדברים קצת חוזרים על עצמם. אז זה המקור והרקע. אני יכול לומר שבמקרה של הגריד, יש לזה אולי קצת מזור, כי היות והוא אדם כל כך יתירתי, הוא מעולם לא חזר על אותו רעיון פעמיים. כלומר, אפשר לומר שהגרעין, היסוד של הרעיון הוא אחד, אבל של אמיתו של דבר, תמיד הדברים נוסחו בצורה קצת שונה. מה שאני מציע שאנחנו נעשה היום, זה שאנחנו בחלקים שמשותפים לשתי המסות, אנחנו פשוט נריץ את זה, רק ניישר קו, ובעיקר נקרא את המקומות שבהם יש פה דברים חדשים ומיוחדים. כן, המסה הנפתחת זה מה שהוא מכנה כאן, מערכת הקוסמית ומערכת החזון, מה שמאוד מאוד מזכיר מהמסה הקודמת, מה שהוא כינה שם ההלכה הטופית מול ההלכה התמטית. כן, ההלכה, המערכת הקוסמית היא האופן שבו אדם חווה את העולם, שבו אדם חווה את העולם דרך השכל, דרך המפגש עם הטבע, דרך המדע, דרך הניסיון להבין את המציאות. לעומת המערכת שהוא מכנה כאן, מערכת החזון, שהיא עמידה מול ההתגלות, עמידה ישירה מול הקדוש ברוך הוא. שתי המערכות האלה מאוד מאוד מזכירות את מה שמאוחר יותר באיש האמונה הבודד יזוהה עם אדם א' ואדם ב'. אדם א', שגם הוא דמות דתית, זה לא דמות חילונית, דמות שמגשים את צלם האלוקים שבו על ידי מילות הארץ וחיבשוע ודרך עשייה בתוך העולם הזה, לעומת אדם ב', שהוא אדם שישב בפלא תרדמה, שהוא נכנע לפני אלוקים. וכך הוא פותח פה את את המסה הזאת, שהוא מתחיל עם משפט שדורש קצת הבהרה. הוא מדבר על כך שהדת קדושה ביסודות אבסורדיים, שאם לא כן לא הייתה עניין של אמונה, אלא מעשה של היגיון. המשפט הזה כולו נגד הסכולסטיקה, וכולה נגד תפיסות שרווחו אצל גדולי הראשונים, שעסקו רבות בשאלה של האם היה אפשר להגיע לתכני ההתגלות באמצעות השכל. הראשון שבהם הוא רב סעדיה גאון, מאוחר יותר גם הרמב״ם אפשר לזהות אותו במידה מסוימת כסכולסטיקן, אפשר היה להגיע לתכנים, לרעיונות. הגריד, על רקע הפילוסופיה של זמנו, שהגיע לתובנה שהשכל האנושי מוגבל ביכולת שלו לומר אמירות על האונתולוגיות. יכול לומר אמירות אפיסטמולוגיות, יכול לדבר על מה הוא מכיר, אבל כשהפילוסופיה מגיעה לאיזשהו הכרה בגבולות שלה, אז הוא גם מעביר שפה את עולם האמונה. האמונה דווקא היא באה, או נאמר, במקום שהשכל לא יכול ללכת מעבר לגבול מסוים, שם בא לעולם כמענה למגבולות השכל, ההתגלות. וההתגלות היא בעיקרה לא הוכחה לקיומם של דברים, כמו שההתגלות היא פשוט הרגשת המציאות החיה של האלוקות. ובעיקר החיבור שמתאר את התפיסה הזאת זה ויקשתי משם. שם הגריד מאוד מאוד מעריך בפתיחה מאוד לירית שם בתחילת החיבור, שם הוא מדבר הרבה על כך שאת המחויבות היום צריך לבנות לא על הוכחות אלא על חוויות, על הרגשת תחושת האלוקות. עסקנו בזה לא מעט, אם מישהו מכם זוכר, כשלמדנו את אהבת התורה וגאולת נפש הדור, את הדגשת חוויות, החשיבות של החוויות המשותפות והעברת המסורה דרך חוויה ולא רק דרך שכנוע והוכחות. וזה בחלקו מה שעומד גם פה בבסיס הדברים, כן? שהאמונה אצלו היא לא מעשה של היגיון, האמונה אצלו היא סוג של מעשה של שבא מתוך הרגשת האלוקות, לא מכוח איזשהו שכנוע. אני רוצה להסביר שיש הבדל גדול מאוד למיטב הבנתי בין אבסורד ובין לא רציונלי. לא חושב שהוא קורא לדתיות לא רציונלית, כמו לא הגיונית, שהיא נגד השכל. האבסורד לא אומר שזה לא הגיוני. האבסורד אומר שזה מעבר לך, שזה לא הדבר שבכוח הניתוח השכלי אתה מגיע אליו. זה לא אומר אבל שאתה נדרש להתחייב לדברים שהם נגד השכל, או שהם לא יכולים להיות. כן? וזהו מה שהוא מסביר מיד במשפט השני. אבסורדיות משמע אי התאמה עם עקרונות לוגיים פורמליים, או עם כללים שאנו מסיקים מחוויותינו. החיים יש בנמצא רק שיטה לוגית אחת, או שמה קיימות כמה שיטות כאלה? האם יש לה רק חוויה מסוג אחד, או שמה אפשר לדבר על כמה וכמה סוגים של חוויות? וכאן הוא נכנס לעובי הקורה, לתיאור הזה של אותם שתי חוויות, כמור החוויה הקוסמית והחוויה של הברית. ובהמשך הדברים אני הוא מבהיר בעמוד הבא, אתם מחזיקים מהדורה אחרת, לא נורא. בעמוד הבא הוא מבהיר שכשהוא אומר אבסורד, הוא עוד פעם, הוא לא מתכוון שזה לא הגיוני. הוא רק מתכוון שבהקשר הקוסמי אי אפשר היה להגיע למסקנה הזאת. הוא אומר את זה שם מפורש. אבל כן, כשאנו אומרים כי מעשה האמונה שייך לתחום האבסורד, כוונתנו לומר כי לא ניתן להבין את האמונה במונחים השייכים להקשר הקוסמי. על שכמו של המאמין הוא עמס מסר חדש. שלא ניתן להבינו במונחים הגזורים מהלוגיקה הטבעית. לדיבר כזה נודעת לוגיקה מיוחדת משלו, ורק מנקודת מבט זאת יש להבין את האמונה, אבל האמונה ניתנת בסופו של דבר להבנה. כן, אנחנו עסקנו בזה הרבה מאוד גם בתפילין, לא יודע, שמעתם את הבת קול שלי, את ההד מהדברים האלה, כמה התפילין מכילים בתוכם את היסוד של השין של השלוש והשין של הארבע. את האותיות שמשה רבין עולה למרום, יש אותיות שהוא מבין אותם, שזה השפה האנושית, ויש את הטאגים שהן שייכות לשפה השמימית. לא, השפה השמימית היא מסתורית או היא נשגבת. היא לא הגיונית, או היא לא רציונלית.
אבסורד היום אנחנו משתמשים בשביל לומר שיש סתירה בתוך הלוגיקה. זה נראה לי שימוש טיפה שונה באותו מונח.
למה? גם פה הוא מתכוון לזה. הסתירה אומרת שאתה חווה באופן דיאלקטי את ה... את, ה, את, ה, את האמונה שלך. היא לא אומרת שלא של דבר, זה לא דבר שהוא לא הגיוני. הוא אומר
נכון,
שהוא
נכווה.
נכון,
זה לא סותרת הלוגיקה. החוויה היא לא סותרת את הלוגיקה.
אבל היא לא יוצאת ממנה, כלומר, בסופו של דבר...
בסדר, אבל אבסורד זה שיש סתירה לוגית בתוך הדבר. כאילו, כשאני אומרת שמשהו אבסורד זה שני דברים שהם לא מתיישב, שיש שם... יש שם משהו שלא הולך ביחד.
כן.
לעומת פה ש... זה... זה לא נגזר מהלוגיקה, זה לא אומר שזה לא הולך ביחד.
טוב, מאוד חשוב לי שלא נבין אותו, לדעתי לא נכון, או באופן שאני לא רוצה גם לחיות, וגם לא לכל האחרים לחיות. זאת דתיות שבנויה על טיפשות, או על דברים הזויים, שצערי, יש דברים כאלה מחוזותינו, כן? כל מיני אנשים שקוראים לבנות איזו תפיסת עולם, שהיא לא בנויה על שום אדני היגיון, ואדם לא מחלקל מעשיו, לדעתי הוא לא מדבר על זה בכלל. הוא אומר את זה במפורש גם ב... בפסקה הבאה כשהוא אומר כך, מדברי על הסתירה בין דת ומדע, אני מתכוון לי התמת במערכת העקרונות של הדוגמה הדתית לבין הקביעות המדעיות. כלומר, הוא לא עוסק בכך שהמדע כמייצג השכל או כמייצג המערכת הקוסמית מגיע למסקנות מסוימות והדת אומרת שזה לא ככה. הוא אומר, זה לא מעסיק אותי השאלה הזאת, כי זה כן סוג של דבר לא הגיוני. כלומר, לבוא ולומר לי, אני צריך להאמין בדברים שהם נוגדים את השכל האנושי, זה אומר, אני לא מדבר על זה. הוא אומר, אני מתכוון למשהו אחר, אלא לחוסר ההתאמה שבין שתי החוויות. כלומר, אדם חווה את האלוקות באמצעות שתי חוויות שהן לא מתאימות אחת לשנייה, כי כל אחת מהן פונה למקום אחר, כל אחת בפני עצמה הגיונית. אדם חי באבסורד כי הוא מתלטל, דיברנו על זה הרבה בפעם קודמת, הוא מתלטל באופן דיאלקטי, ברצו ושוב, בין האהבה והעירה, והחוויות האלה הן חוויות שונות, לכן זה אבסורד, אבל לא כי זה לא הגיוני, לא כי התכנים, לא כי הרעיונות הם נוגדים אחד השני. פשוט כי אתה חווה באופן שונה את הדברים. ככה הוא מבהיר פה, אני חושב שזאת, הדברים מאוד מאוד, הם מובנים אצלו. כן, והוא גם טוען יותר מזה, אני מקווה שזה לא מצער אתכם, שלדעתו גם לא ניתן להגיע בכלל להרמוניה. כלומר, התיאור שלו, את החוויה הדתית, כרצו ושוב, כהתלטלות בין אהבה ליראה, היא לא נועדת להגיע לאיזשהו חוף מבטחים. כלומר, אנחנו לא נועדים לעשות מסע, להגיע לשלב השלווה, נקרא לה, אנטר. בכלל לא, זה אמור להיות תנועה שאדם חווה אותה כל ימי חייו, וזה בגלל שזה לא תקופת חינוך, זה לא שכדי ללמוד להכיר את האלוקות צריך לעבור כמה שלבים, אלא זה נובע באופן אימננטי מהפער בין אדם לבין אלוקים שנגזר ממנו, שאתה תמיד מתלטל בין, אתה חווה את חייך באופן רציף בין שתי החוויות. לכן זה עד זקנה וסיבה, עד זיבולה בטרייטה, כן, הדבר הזה. אני חייב להגיד שיש מקומות אחרים בכתבה שהוא כן מדבר שבסוף יש קצת פנסיה, אפשר לנוח, כן? כלומר, במקום הכי מפורסם שהוא עוסק במאבק שלו, בתפיסה הרומנטית של הדת, שזה באיש ההלכה, הערה 4, הוזכר פה כמה פעמים, שם הוא מדבר על כך שבסופו של דבר, כן, אפשר להגיע למי מנוחות ינעלני, ואפשר להגיע למזמור לדוד, אבל פה הוא מדבר בשפה שונה לגמרי. כאן הוא מדבר על כך שזה ככה צריך להיות, כי זה נובע כאמור באופן מהותי מטבע האדם ומהעמידה שלו מול המציאות ומול האלוקות, ולכן הוא מדבר פה שלא מדובר פה על פיצול אישיות של נפש חולה, אלא הפוך, הנפש נפלאה חוזה את האלוקים, הן בלהבותיה של השמש הזורחת, שזה המערכת הקוסמית, והן באש החזון של סיני, שזה המערכת החזונית, הגילויית. כן, לדעתו השיא או הדיכוטומיה הזו בא לידי ביטוי מלא בדיוק בשאלה של האיסורים, וכאן בפסקה הבאה הוא די חוזר על דברים שכבר למדנו, לכן נעשה fast forward, בסדר? והוא פותח פה במשפט שהיום הוא לא פופולרי, שתדעו, אני אקריא אותו דווקא בגלל שהוא נגד מה שהיום מנסים למכור ברוב הישיבות, ברוב המחוזות היום בציבור הדתי לאומי. האמונה היא חוויה מייסרת, חוויה של סבל. לא, לא, זה כיף, כן, בואו תהיו דתיים, יהיה לכם נחמד, יהיה לכם טוב, כן. זה אבן יסוד בכל ההגות שלו. כשהוא אומר סבל, אני רוצה להסביר, הוא לא מתכוון שירביצו לך מכות ויקחו אותך לגיהנום, והוא לא מדבר על זה, הוא לא מפחיד פה הפחדות של דנטה או של אברהם יצחק, בסדר, זה לא על זה מדובר בכלל. הסבל אצלו הוא הנכונות להיכנע לאלוקות, או הנכונות, דיברנו על זה המון, להקריב קורבן. זה הסבל. כלומר, הנכונות שלך להכפיף את עצמך לכוח אחר, זה סבל במובן שאני לא עושה מה שאני רוצה. זה לא סבל במובן הפיזי. כשהוא תראו את זה מהדוגמה שהוא מביא, כן? אברהם התגלמות אביר האמונה, כן, שזה כמובן מונח קיקרגורי, סבל רבות. הוא היה נכון למות על קידוש השם, זה כן משהו פיזי, כן. גדולתו הופגנה ויכולתו על אנושית לעמוד בייסורים, לשאת את הסבל. למען האמת, הבחירה בזרוע להיות קהילת הברית אמורה הייתה להתממש באמצעות הסבל. לידת הקהילה הקריזמטית לובטה בצער ובמחור, וכאן הוא הולך דרך ברית בין הבתרים. הוא לא מדבר פה במפורש גם על התוכן שברית בין הבתרים, וגם הוא גר יהיה זרחה 400 שנה ועבדו ועינו אותם. כלומר, כאן הוא מאמין מאוד בקשיים, נקרא לזה, כמחשלים, כיוצרים זהות, נותנים לך פרספקטיבה על מי אתה באמת, כן, זה
פיזי,
אני יודע, למרות שאני לא רוצה לחשוב שהוא רק מתכוון, אבל כאן הוא נכנס לקטע מאוד מעניין שהוא קשור להתחלה, ששם אני חוזר לזה שהוא דיבר שזה לא אמונה, היא לא מעשה של היגיון. כאן הוא מנסה להסביר למה אמונה הוא לא קטגוריה פסיכולוגית והיסטורית אנושית פשוטה כגון תענוג, שמחה וכיוצא בהם, והוא מנסה להסביר למה, והוא מסביר את זה כאן אצלי במהדורה, זה עמוד 128, אצלכם יש לכם את זה?
105,
בסדר. וכאן הוא מלא למודעות מלאה את השאלה, הייתי אומר, בדבר היחס או ההתאמה שבין היצרים הטבעיים של האדם לבין מה שהוא מכנה פה מעשה הסבל או מעשה הקרבה או מעשה הוויתור. אני יכול להגיד שבתפיסות יותר חסידיות, למשל בישיבת עתניאל, לפני שאני מלמד, חבר'ה כולם רוצים שהכל יהיה בטבעיות, כן? כאילו זה נראה להם יותר אותנטי, יותר עבודת השם טבעית, זה משהו שהם כאילו מרגישים שהוא, אני יכול להגיד שאני כמה פעמים אמרתי להם שבבוכי נפשי שקוראים את תהילים קוף דלת, זה לא תורות שלי, זה בעיקר מתוך של מאיר וייס, כתב מאמר מאוד יפה על המזמור. אז הוא מדגיש שם מאוד יפה שבמזמור שם הכפירים מתוארים, בעלי החיים מתוארים כאוכלים מידו של מקום, והם מתוארים אפילו כמתפללים או עומדים באיזה קשר טבעי ישיר לאלוקות. הכפירים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם, כן? כאילו הדתיות הטבעית שם היא כאילו אצל בעלי החיים. מה אדם אוכל באותו מזמור? שום דבר לא טבעי. הבעלי החיים שם שותים מים, שבורו פרעים צמאם, ומה בני אדם שם שותים? יין. בעלי החיים אוכלים חציר, שזה ישר מהטבע, ובני אדם מה הם אוכלים? לחם. מי שכביכול יותר טבעי בדתיות שלו בבוכי נפשי, זה זה בעלי החיים. בני אדם הם מלאכותיים, כל מה שהם אוכלים הם, זה לא כמו שזה בטבע, צריכים להכין את המזון. בצד שני, והמזמור כאילו מודע לחוסר הדתיות של בני אדם, ולכן מה הוא קורא להם? ואוכי נפשי, כאילו אתם צריכים לשים לב שיות ואתם מספקים את צרכיכם, לכן מה אתם בעצם מנותקים מהאלוקות? זה החלום של התלמידים. אבל מצד שני צריך לשים לב שבעלי החיים בסופו של דבר אוכלים חציר ולא במים, הם סך הכל שוברים צמא ושוברים רעב, אבל לאיזה עומק של חוויות בני אדם יכולים להגיע? סובע, שמחה, לחם לבב אנוש יסעד, יין ישמח לבב אנוש להציל פנים. בני אדם מגיעים לעומק גדול יותר של חוויות, ובסופו של דבר גם מה שהפרק קורה לבני אדם הוא לרמה דתית הרבה יותר עמוקה מבעלי החיים. בעלי החיים יודעים לבקש, ישברו אופיים, הכפירים שוגעים לקרב לבקש מאל אוכלם. ומה בני אדם נקראים שם? רמה הרבה יותר גבוהה של דתיות ושל רוחניות, להודות, לברך, השיר על השם בחיי, אז אמר, זה הרבה מעבר לזה. כלומר, הדתיות הטבעית הזאת היא מוגבלת. דווקא הדתיות המודעת יותר יכולה להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. רק הוא מסביר כאן על הגריד באופן מעניין, הוא שואל, כאילו, למה אפשר היה שהכל יהיה טבעי? כאילו, למה צריך אתה, כאילו, את ההלכה שנותנת לי דברים של כאילו לא טבעי, כן? אני רוצה להדגיש, בעיניי זה לא אומר שזה נוגע את הטבע האנושי, זה מרומם את החוויות הטבעיות, הוא כאילו לא מתפרד, והוא מסביר, כי הטבע האנושי הוא מרמה את עצמו. מילים מאוד מאוד פשוטות. זה בעלי חיים, אתה רוצה להיות עשר, להיות שור, תהיה שור, אבל השור הוא רק שור, כן? הוא אומר את זה בצורה קצת שונה, אבל דומה לי שהדברים שתיארתי הם קרובים לזה. כי תראו מה הוא כותב כאן. התורה חשה, כי הגדרת האדם כיצור עודף תענוגות ובקש שמחה. הנוטה רק אחרי סדרם הטבעי של הדברים, תביא למין הכחשה של טבעו הטרנסנדנטלי של האדם ושל קשריו אל הברית. כן, הוא שואל, מדוע אין די במוסר הטבעי? כן, מדוע אנו חשים כי הנורמות הפילוסופיות המוסריות אינם משמעותיות דיין וכו', כן? והוא מסביר, אני מדלג פה קצת. התשובה היא פשוטה. מרבית הקודים המוסריים הטבעיים רודפים אחרי העושר והתולטניות האנושיים. הם מורים לאדם להתנהג בהתאם לנורמות מסוימות כדי לשפר את מצבו, להשביח את מנת חלקו. זאת המטרה שלהם. הוא דיבר על זה המון במסע הקודם, אתם זוכרים. איך בני אדם רוצים ביטחון, איך בני אדם, הם לא רוצים איסורים, בני אדם רק רוצים שיהיה להם טוב. נכון? זוכרת?
איפה?
תביא, אני אראה לך. יש לי את זה בבית גם את שלכם, אני אביא. אם כולכם עם המסע הזאת, אני אביא אותה. אני פה. קראתי פה בפסקה הזאת, התשובה היא פשוטה. כן? מה שהוא מסביר, שההתגלות פתחה בפני אדם ממדים קיומיים חדשים אלו של האיסורים, יניקה לאדם את היכולת למעשה של הקרבה, הסבל. אני אגיד דברים שכבר חזרנו להם פה הרבה. החיים האנושיים מלאים בטעויות, הם מלאים בסבל, הם מלאים באיסורים. החיים הטבעיים הם אשליה. כלומר, דווקא מה שהצו האלוקי יודע לעשות, הוא לא להתנגד לאנושיות, אלא לתת לאדם להיות באמת אדם. אני חוזר על זה, זה לא שהחוויה הדתית החזונית הגילוי באה להתכחש לאנושיות, בוא נבנה איזו מסגרת דתית שהיא, הייתי אומר, מדכאת את הרגשות הטבעיים וקוראת לך להיות איזה רובוט או איזה מכונת מצוות או מישהו. לא, בכלל לא מה שנאמר פה. נאמר פה משהו אחר, שדווקא מי שחי באופן טבעי הוא מבלף את עצמו. הוא לא אדם באמת, כי הוא כל הזמן חושב שהוא מאושר, הוא לא באמת מבין מי הוא, הוא לא באמת, ואדרבה, מה שהחזון נותן לאדם, כאמור, הוא לא לכפות על הטבע המנוגד לו, אלא לתת לטבע הזה להיות טבע אמיתי יותר, טבע שהוא באמת כולל בתוכו את כל האלמנטים של האנושיות כפי שהיא באמת, כי האדם הוא באמת ייצור מוגבל, הוא ייצור סופי, והוא ייצור קשיים, ועכשיו מה שהיא באה לעשות הוא לבנות את האנושיות ולתת לה משמעות. כן, רוצה להעיר, זה מרגיז אותך או משהו? בסדר, אוקיי. שימן, האמת היא שאנחנו צריכים לסיים. אוקיי, אז בפעם הבאה אנחנו מתקדם. עד איפה הגענו אצלכם?
105.
בסדר, זאת השם מתקדם.